ויותר למגמות
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
חשיבה חיובית והעצמה לבני ובנות גיל הזהב ואמצע החיים, בהגשת נעמי חייקר.
ערב טוב מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים לזמן זהב. האם פעם חשבתם שהחיים נגמרים עם גיל הפרישה? סיימנו את המרוץ והגיע הזמן לנוח? ובכן, המציאות שלנו מוכיחה אחרת. היום יש לנו תוכנית מרתקת שתעסוק בשינויים שחלים בגיל הזהב. למעשה, זהו המבט החדש על הגיל השלישי. בעבר, התמונה הייתה ברורה וצפויה. סבא וסבתא בדירה קטנה מחכים לביקור השבועי של הנכדים, מבשלים את אותם התבשילים המוכרים, והחיים מתנהלים במסלול ידוע וקבוע מראש. המשפחה המורחבת ידעה בדיוק מה תפקידו של כל אחד, ושינויים היו נדירים. אבל היום, בהרבה מקרים, התמונה השתנתה לחלוטין. יש מבני ובנות ה-60, 70, שפותחים עסקים חדשים, לעתים מתגרשים או מוצאים אהבה שנייה, נוסעים לטיולים ארוכים בחול, ולפעמים אפילו עוברים דירה לעיר אחרת. הגבולות והתפקידים המסורתיים במשפחה מתשתשים, ואיתם מגיעים אתגרים חדשים, אבל גם הזדמנויות. במהלך השעה הקרובה נדבר על השינויים העמוקים האלה במבנה המשפחתי או במבנה המשפחה. נשמע כיצד לנהל שיחות פתוחות בין הדורות, איך להתמודד עם התנגדויות של ילדים שהרבה פעמים קיימות, ואיך לשמור על קשר משפחתי חם גם כשהמציאות משתנה. נקבל כלים מעשיים, פרקטיים, איך ליצור איזון בריא בין עצמאות לתמיכה משפחתית. היום בחרתי לארח את מלי פלג. מלי היא עובדת סוציאלית, היא מטפלת משפחתית, מטפלת זוגית, והיא מלווה אנשים במשברי בריאות. אז תישארו עמנו לשעה של תובנות, עצות מעשיות וסיפורים אמיתיים מהחיים שמלי תביא לנו לכאן. אז אני, נעמי חייקה, אני מומחית לגיל השלישי, אני מוסמכת מכון אדלר, אני מרצה, אני בעלת קליניקה פרטי. אם יש לכם שאלות או הערות או אתם רוצים לכתוב לי, אז אתם מוזמנים לשלוח לי הודעה בטלפון 054-444-0668 או חפשו אותי בדף הפייסבוק שלי. לפני שנתחיל בשיחה המאוד חשובה שלנו היום, אני רוצה להזכיר לכם, כמו בכל שבוע, השיח כאן הוא כללי, הוא אינו מחליף בשום אופן ייעוץ מקצועי, ואם יש לכם איזשהו אתגר, בעיה, אתם רוצים איזשהו ליווי, תפנו לאנשי מקצוע בהתאם לנסיבות הספציפיות שלכם. ועד כאן הפתיח, ואני איתך, ברוכה הבאה, מלי פלג.
כיף להיות כאן, שוב.
איזה כיף שבאת שוב, נכון. מאזינות ומאזינים, אני רוצה ככה לספר לכם שאת מלי הכרתי אי שם בלפלנד הרחוקה, נכון? שם הכרנו, וזאת הפגישה ברדיו השנייה שלנו. עירחתי כאן את מלי בתוכנית הקודמת שלי, כשמספרים פגשו אנשים, ומלי בתוכנית הקודמת סיפרה על הסיפור המופלא שלה, היא ניצולת טבח מעלות, ומי שרוצה לשמוע את הסיפור של מלי הוא מוזמן, הוא מוקלט ונמצא בהקלטות שלנו, במספרים פוגשים אנשים ברדיו סול, אבל היום מלי באה בכובע אחר, בכובע יועצת משפחתית, זוגית, יועצת מינית גם, ואנחנו נקבל מהתובנות ומהידע של מלי. אז מלי, עד כאן הפתיח הארוך שלי. יש משהו שאת רוצה להוסיף ככה להצגה שלך? רק תדברי לתוך המיקרופון.
אני עם כמה קובעים, אבל אני חושבת שצריך, את יודעת, בהגדרת המשפח. בואי נתמקד לעניין של הגיל השלישי. והמבנה המשפחתי בגיל השלישי הוא מאתגר, בהחלט. הפתיח מאוד תואם את הנושא
שאנחנו הולכות לדבר עליו.
כן.
יופי.
כן.
אז כשאני בשיחה המקדימה שאלתי אותך, כי באמת יש לך הרבה ידע והרבה כובעים, ושאלתי אותך על מה נדבר, אז אמרת לי, בואי נדבר על שינויים בגיל הזהב. ואימצתי את זה בשתי ידיים, כי אני חושבת שזה באמת נושא מאוד מאוד חשוב, ואני שמחה שהמאזינים והמאזינות שלנו יקבלו קצת מהתובנות האלה. אז בואי באמת נצלול לתוך הנושא הבאמת באמת חשוב, ואני אומר שאנחנו רגילים לדבר על שינויים דווקא כמשהו ששייך לצעירים, לדור הצעיר, לילדים, ופחות מדברים על שינויים בגיל 65, 70, גיל הזהב. אז בוא נדבר על זה. מה יש לך באמת לומר על השינויים בגיל הזה?
לאורך כל החיים, לאורך כל מעגל החיים, אנחנו מצאים בכל איזשהו עשור למגוון רחב של שינויים.
כן.
של התפתחויות, של מטרות, של חלומות, של הגשמה, של נסיבות חיים. אבל אני רוצה להתמקד דווקא באמת על הגיל השלישי, ונתחיל איתו דקה לפני שהוא מתחיל.
אוקיי.
נתחיל עם הקטע של הקן המתרוקן. שיש מבנה של משפחה מאוד ברור, יש סמכות הורית ויש חלוקת תפקידים ויש מטרות מאוד ברורות ויש פרויקט משותף, וברגע שהפרויקט הזה מתחיל לעמוד בזכות עצמו, ואם הצלחנו או פחות הצלחנו, הוא כבר לא כל כך שלנו, כי יש לו חיים עצמאיים, נכנסים כוחות חדשים, מרכיבים יותר נוספים שלנו, השליטה היא מאוד מאוד מוגבלת בבחירות של הילדים שלנו ובמה שהם עושים עם החיים שלהם. אנחנו נתנו להם כלים במיטב יכולתנו, וזה הזמן לעמוד קצת מהצד, לדעת איפה להתערב, איפה לא להתערב, איפה כן להיכנס, איפה לא להיכנס. ואנחנו היום עומדים מול בן הזוג שלנו.
זאת אומרת, את אומרת, אנחנו, כל זוג ניסה מאהבה על מנת ליצור משפחה, והאהבה הזאת הביאה והולידה ילדים. הילדים האלה, גידלנו אותם בצורה כלשהי, טוב יותר, טוב פחות, כל אחד כמיטב יכולתו, ומגיע הרגע, הרגע שהם מתרוקנים מרוקנים את הבית ועוזבים אותו, ואז הזוג הופך להיות שוב זוג צעיר במרכאות, או זוג יותר מבוגר, אבל כמו שהוא היה בעבר?
לא.
אז זהו, ממש, אז ממש לא.
ממש לא. אוקיי. זה כבר זוג אחר, כשהחוזה הזוגי שלהם משתנה. הוא משתנה לאורך כל הדרך. תמיד נכון להיות עם חוזה גמיש, חוזה שהוא לא כתוב, אבל הוא מוסכם ללא אמירה פורמלית, לפעמים פורמלית, כי יש זוגות שכן רוצים לקבע כללים, והם מכניסים אפילו עורכי דין, כמו הסכמי ממון למיניהם, אבל יש חוזים שהם לא מדוברים, לא כתובים, אבל ישנה איזושהי רמת ציפיות שהיא משתנה עם השנים. אנחנו דיברנו על התחנה של הקן המתרוקן, ואחרי זה יש את הדקה לפני הפנסיה. שזאת צומת שיכולה להיות קריטית לחיי הנישואים. לפעמים נשים מקדימות לצאת, והבעל עוד ממשיך לעבוד, כי הגיל שונה, היה שונה, היום הוא תואם, ונשים יש להם מיומנויות אחרות. בגדול, אני מדברת בצורה תבניתית, תמיד יצאו, יהיו יוצאים מן הכלל. יש את הקטע של העצמה הנשית, שנשים יודעות ליצור קשרים מעבר למקום העבודה שלהם. הן הופכות להיות יותר עצמאיות כלכלית. הן פחות קשורות לבית, כי משימות הבית נעשו קטנות מדי, קטנות יותר. ומטבע הדברים, החברה המודרנית מקלה מאוד על תפקידה של האישה בבית, והיא הופכת להיות יותר סקרנית ופתוחה לעולמות תוכן אחרים. היא כבר שומעת הרצאות, היא הולכת עם חברות, היא יותר פנויה לקניות או לגירויים החיצוניים, והגבר ממשיך ברוטינה הרגילה שהייתה, אלא אם כן הוא מתחיל לפתח תחביבים או עולמות תוכן שונים, ואז העבודה של הקשר ביניהם צריכה להיות הרבה יותר מוגברת, כי שעות החיכוך הרבה יותר גבוהות, יש הרבה יותר זמן לביחד.
אז רגע, את אומרת שקודם כל יש שוני לעומת השנים הקודמות, הדור הקודם, נכון? זה מה שכאילו אני שומעת, הדור הנוכחי של בני גיל הזהב, שונה מהגיל של אולי ההורים, הסבתות שלנו, נכון?
משמעותית שונה.
שזה משמעותית, את מדברת על, קודם כל, אריכות הימים, נכון? אם היום אנחנו יודעים ש... חיים יותר.
וגם שנות הנישואים הרבה יותר ארוכות.
ולכן
הרבה
גם...
הרבה יותר ארוכות.
יותר שנים חיים ביחד. כי אם בעבר היו חיים בממוצע עד גיל 70 או 70 וקצת, היום כבר אנחנו מדברים על 80 פלוס 90, אנחנו פוגשים אותם ופוגשות במועדונים. אז זאת אומרת שזה השתנה קודם כל מעצם הקדמה.
תראי, קחי בחשבון שההורים שלנו נישאו בגיל יותר צעיר, לעומת הדור שלנו, שניסינו בגיל יותר מבוגר, יש לנו כבר יותר ניסיון, לא הגענו עם הגבר שאיתו גדלנו, אלא הגענו לתוך הנישואים עם איזשהו התנסות זו או אחרת, זה כבר דור אחר. אז מצד אחד זה מתקצר, כי שנת הנישואים שלנו היא שונה משנת הנישואים של ההורים שלנו, אבל החיכוך, הגירויים, והשפע שמוצע מבחוץ הוא כבר רעשי רקע שנכנסים לתוך הבית, והכל נעשה יותר ברור מצד אחד, ומצד שני גם יותר מבולבל, כי הכל של כל כולנו רוצים לחיות בצורה מיטבית. אנחנו כבר יודעים מה הזכויות שלנו, מה ניתן לעשות, מה האפשרויות, איך נכון לשפר. מצד שני יש את ה... הבנה שזה מה שיש לנו, ומה אנחנו עושים עם מה שיש לנו.
אז בואי נראה מה ההבדל בין גברים לנשים, ואיך הם מיישמים את השינויים האלה, מה דפוסי ההתנהגות שאת כאשת מקצוע רואה.
אני חייבת להיות זהירה,
אוקיי.
כי אם פעם היה גברים ונשים משהו מאוד מובהק, היום גם הגבולות האלה התשתשו. אם האישה הייתה יותר מאופקת, יותר סולידית, יותר קשובה, יותר רכה, עם כל התכונות הנשיות, עם כל האריזה, היום היא הרבה יותר נחושה, הרבה יותר תובעת את זכויותיה, וטוב שכך, אבל הדרך צריכה להיות בתקשורת.
אז את אומרת יותר פמיניסטית? את רואה יותר פמיניזם? את רואה יותר אימה?
אני רואה יותר נחישות. נחישות? אני רואה יותר דיוק. אבל מה שקורה זה שהעצמה הנשית קצת הפרה את האיזון. ואני חייבת לומר שאנשים, וזה טוב שכך, אבל מה שקורה, אנחנו חוזרים עוד פעם לקיפוח או לתחושה של היעדר איזון. כי אם קודם היה הכל המושתק, ואנשים היו מדוכאות, והיו מאחורי הקלעים, היום אנחנו, אם תכנסי אפילו לפייסבוק, את רואה את הלא מועיל, את הגברים שנחשבים לא רגישים, אטומים, לא קשובים, איזה מין סטיגמות של, תסביר אותו בצד, אני יוצאת עם החברות, אני יוצאת עם, ואז אנחנו מקטינים את הפרטנר שלנו. ואם אנחנו נעשה את העבודה בשיתוף וביחד, ואנחנו נדייק את הצרכים שלנו, וניתן הזדמנות גם לא לדייק את הצרכים שלו, כי גם לו יש צרכים, וחבל לדכא אותם, כי יש מישהו לא מאושר בתוך הבית, אנחנו סובלות.
מעולה. זה יופי של דיוק, כי בלי תקשורת זה לא נעשה. כי את אומרת, החוזה לפעמים נכתב בשנים קודמות. חוזה לא כתוב. אולי המאזינים והמאזינות יבינו, חוזה זוגי, לפעמים עושים אותו כתוב אצל עורכי דין, אבל לפעמים זה בין בני הזוג, זה הידע שהיא תולה כביסה, והוא שופך את הזבל, נכון? שהוא עושה קניות והיא מבשלת. מין חוזה כזה שלא כתוב.
חלוקת
תפקידים בבית. עכשיו, לעתים, הוא פתאום יותר שעות בבית, נכון? ומה עכשיו? אולי עוד תפקידים, אולי נשנה, אולי נעשה חוזה אחר. אז לפעמים יש ציפייה כזאת. ואני תמיד אומרת במפגשים שלי, שציפיות איפה יש?
בקריות.
בקריות, ציפיות זה טוב, אבל אם אנחנו לא מדברים אותם. נכון, מלי?
זה בדיוק הקטע של תראי, יש עלייה באחוזי הגירושים בגיל השלישי.
יש עלייה?
עלייה משמעותית.
אוקיי.
ובמיוחד בשנים האחרונות שאפשר לקשור את זה לקורונה.
אוקיי, למה לקורונה, מלי?
כי היה זמן רב של ביחד, בלי פתחי מילות. בלי אפשרות לצאת. כי אסור היה. אסור היה לטייל, אסור היה לבלות, אסור היה... כאילו, שני אנשים נתקעו בבית... כשהילדים, אנחנו נפגשנו איתם מהחלונות, מהגדרות, מהזום, מהוואטסאפ, בווידאו, והקור ההיתוך הזה יצר איזה שהם צרכים של מיומנויות אחרות, של הכנסת תכנים נוספים, והבנה והקשבה, וגם למידה, כי אנחנו משתנים הרי כל הזמן, אנחנו לא אותם אנשים. תחום העניין שלנו השתנו, פיתחנו הרגלים חדשים. יכול להיות שעם הזמן אנחנו יותר מעשנים, או יותר כותבים, או יותר שומעים מוזיקה, או יותר התמכרנו לסדרות טלוויזיה, או מפתחים כל מיני הרגלים שלא היו בשנות ה-30.
אז את אומרת כשעכשיו נמצאים יותר שעות ביחד, או בזמן הקורונה מן הסתם לא הייתה ברירה, לא יצאו החוצה, אז הבינו שיש פערים שהם בלתי ניתנים לגישור.
הם ניתנים לגישור, השאלה מה את עושה עם זה, השאלה מה מבני הזוג עושה, כי תראי, יש פתחי מילות, אפשר לדבר שעות לגבי שעות בטלפון, ואז אחד מבני הזוג מוצא את עצמו לבד. אפשר לראות סדרה ועוד סדרה ובין שלם לעשות, אבל מה קורה אם זה לא מעניין אותי? כי הוא רואה פעולה ואני רוצה סדרה קוריאנית רומנטית.
אז יש מתחים, אז נתגלים מתחים ופערים.
מתגלים פערים, ונכון יהיה לבדוק מה קורה לצד השני. כי אם אנחנו רוצים לדייק את עצמנו כנשים, בוא נבדוק ונראה את מי שקרוב אלינו כבני אדם. בוא נפסיק לעשות החלוקה של נשים וגברים, כי מצאתי בתוך הזוגיות, יש אפילו עלייה בקרב נשים מכות.
נשים שמכות את הגברים?
נשים מכות לעומת גברים, כי אנחנו כבר בעשור האחרון מאוד מלמדים את הגברים שלנו בלהיזהר במילותיהם, לדבר, להיזהר בהערות, להיזהר במגע, לבקש רשות לפני שנוגעים. אפילו כהורים לילדים, אנחנו לימדנו את הילדים שלנו עם הספרים, הגוף שלי ברשותי, צריך לבקש רשות בלגעת. ומה שקורה, אני, אצלי בקליניקה אני מגלה הרבה מאוד נשים תוקפניות. נשים שמעלות את רמת התוקפנות, וצריך לבדוק את זה, כי יכול להיות שזה פצעים מהעבר, יכול להיות שזה תגובה לתקופה שבה היא הייתה מאוד עסוקה בגידול הילדים והזניחה את הקטע של להשמיע את קולה, וכרגע כשאין כבר ילדים כבר אין משימות בתוך הבית, והיא מספיק בנתה את הביטחון העצמי בלעמוד מולו. עכשיו יש גם מבחינה התפתחותית, נשים מתפתחות עם הגיל, וגברים כשהם מגיעים כבר לקטע של הפיק הם כבר יורדים בתפקודים והופכים להיות יותר תלותיים ויותר רכים. מתוך מחקרים עולה שעם הזמן גברים נעשים הרבה יותר רכים, תרתי משמע, מכל הבחינות. עכשיו זה יכול להיות נפלא, כי הוא הופך להיות פרטנר לשיחה גם במישור הרגשי, דבר שהוא לא היה פנוי אליו קודם. אבל אנשים כבר ויתרו על הקטע הזה, כי הם התרגלו שהוא לא מבין בקטע הרגשי, צריך לדבר איתו תכלס, ואז ישנה שחיקה הרבה יותר גבוהה בתוך הקשר, ואז ישנו פספוס, ממש פספוס.
את מדברת ממש על שינויים קיצוניים וממש אפילו דרסטיים, אני אלימות או דברים כזה, זה דברים שזה לא היה, לא דוברו בעבר.
נכון, אבל נכון לדבר על הכל, כי אנחנו היום חשופים להכל. תראה, גם אחד הדברים, את מביאה אותי קצת לקפוץ לנושא אחר, זה הרשתות החברתיות. הרשתות החברתיות הן יכולות להיות במה נפלאה למידע, להזדמנויות, להעשרה הדדית, אבל הן יכולות להיות גם הכל לקנאה. כי מתי אנחנו מצטלמים? אנחנו נצטלנו כשאנחנו כבר לבושות יפה, מאופרות, כשאנחנו נמצאות בזירה מאוד מאפשרת צילום, והחיים האמיתיים הם לא שם, הם לא בתמונות ולא במדיה.
אז מי מקנה? מי מקנה כאן בפייסבוק? על מה את מדבר?
אנחנו רואים שכולנו כאן מטיילות, וכאן יוצאות, וכאן הן פעילות, וכאן הן נסעו, ואז זה מעצים את הבדידות בתוך הקשר. אנחנו לא. כי קשה, תראי, יש שוני מובנה בין אנשים. מה שאני אוהבת יכול להיות שאת לא תאהבי. אפילו את ואני כשתי נשים.
כן.
יש כאלה שאוהבות את היציאה החוצה, ויש כאלה שאוהבות את הקניון.
אז תכף אנחנו ניתן גם המלצות לזוגות, איך לגשר על הפערים, ואיך באמת ניתן כלים פרקטיים. אבל לפני כן, את דברת על הקליניקה שלך, האם פגשת מקרה שמישהו מבני הזוג עושה שינוי ככה, ובן הזוג השני מרגיש נבגד, או השינוי של בן הזוג כואב לו? יש לך סיפורים כאלה של שאת שמעת?
תראי, היום הקריירה היא לא נשארת אותו דבר. את סיימת את האוניברסיטה נגיד, וסיימת לימודי מחשב. וגילית שאת עם המסך כבר משעמם לך, זה אותם אותך, את רוצה לחיות.
כן.
ואת לוקחת איזשהו קורס בטיפול, ואת מגלה שזה נורא נורא מעניין. ואת נכנסת לעוד קורס ועוד קורס, וזה נורא שואב, כי את נכנסת לגם חברים חדשים. את נכנסת למעגלי תוכן חדשים. כשהוא הכיר אותך, את היית אשת הייטק. המשכורת הייתה בהתאם. ופתאום את מוכנה לשלם מחיר של לוותר על הכנסה גבוהה, כי את רוצה לממש את עצמך. עכשיו, מה שקורה זה בשיח, פתאום זה טיפולוגיה, זה רוחניות, זה משהו אחר ממה שהוא מכיר. פתאום תקשור, או פתאום איזה מין עולמות תוכן שונים ממה שהוא מכיר. עכשיו, להזמין אותו לתוך העולם הזה, זה מאתגר.
ולא תמיד גם בן הזוג או בת הזוג מקבלת את זה. זה לא משהו.
אבל יש לזה מחירים, ונכון לדבר על זה. שאני, וגם להבין אותה אחת שהתפתחה, היא צריכה להבין שהיא השאירה מישהו מאחור. ואם היא רוצה פרטנר, אז היא צריכה להושיט יד, איזושהי יד, כלשהי. ואולי לא בעולמות התוכן שהיא נכנסה אליהם, אבל סרטים, טיולים, חברים, חוג משותף, אפילו חוג, למשל, פיסול. זה קטע, לא נשי ולא גברי, זה...
אז יכולים למצוא את, עניין. את התחלת לדבר על ממש פתרונות. אז בואי, את רוצה לדבר על פתרונות? בואי נתחיל לדבר על פתרונות, כי יש לנו עוד לדבר על הילדים ועל הסביבה, איך היא תופסת שינויים. אז בואי ניתן למאזינים באמת כלים פרקטיים. מה קורה? יצאו לגמלאות, נכון? הזוג יצא לגמלאות, צריך כרגע לבנות שוב את החוזה האישי. בוא נתחיל עם בניית החוזה האישי. בואי תתני לנו המלצות לבניית חוזה אישי.
אני חושבת שזאת הזדמנות נהדרת. נהדרת, נהדרת, לעשות איזשהו ריסטארט. אבל ריסטארט אי אפשר לעשות אותו טכני. צריך יהיה קצת לבדוק את משברי העבר. ממתי התחיל הריחוק? ממתי, או מה אנחנו צריכים? או קצת לבדוק איך הוא רואה את החיים שלו בעשור האחרון. או איך אני רואה. נתחיל מזה שיוזם את העניין. אני הייתי רוצה לשתף אותך איך אני רוצה לראות את החיים שלי בעשור האחרון. איפה אתה רוצה את המוקדים ואת האנרגיה שלנו? יותר כסבים וסבתא, יותר אנחנו לעצמנו. האם נכון להקצות משאבים לזה? האם אנחנו מסוגלים לעשות את זה? האם נכון אולי לשנות אפילו מקום מגורים? כי הבית הגדול שלנו, אנחנו כבר לא צריכים את כל גודלו. יש כל כך הרבה נקודות לתכנון משותף, אבל צריכה להיות הסכמה. ואם יש משברים של העבר שלא נתנו לזה מקום, אז פה נכנסים החיסול החשבונות או התקועים, ונכון, כדי להתחיל מחדש, נכון לגעת במשברים ישנים, שיכול להיות בזמן אמת. לא היה לנו את האומץ, לא היה לנו את הזמן, לא ייחסנו לזה חשיבות, ולאט לאט זה הפך להיות משהו שכבר, אנחנו כבר לא מסתכלים אחד על השני, לא נוגעים אחד בשני.
את מדברת כבר על לקבוע שיחה וממש לדבר על העניין. אני חושבת, אני קצת אקדים אותך, ואני אומר שהבן הזוג היוזם, קודם כל צריך לשבת עם עצמו. נכון? זה לא משנה גבר או אישה, יש לנו מאזינים ויש לנו מאזינות. קודם כל לשבת עם עצמו ולשאול את עצמו איך הוא רואה את החיים ב-10-20 שנה הקרובות, לפני שהוא עוד פותח עם בן הזוג, כאילו...
10-20 זה יומרני.
יומרני, את אומרת?
מאוד. היום, בעידן של היום, ישנה התפתחות מטורפת.
אז מה את אומרת? שיחשוב מה?
שנתיים, שלוש.
שלפנינו. אוקיי.
אבל לפעמים, תראי, מה הכוחה
של הזוגיות? כי לפני שאת באה לדבר עם בן הזוג, מה הוא רוצה?
אבל זה בדיוק הקטע. כשאת אומרת לקחת את עצמי לשיחה.
קודם.
אני חושב. שלפעמים זה יכול להיות דווקא ביחד.
אוקיי.
Okay. כשאנחנו עדיין בטיוטת מחשבה, כעדיין לא נאחזתי בשום דבר. ואז אנחנו
מנהלים... זאת אומרת שלא יקבע...
אני אומרת, אני בטיוטה של מחשבה. אני בטיוטה. Okay.
בוא נבנה
לי
ביחד.
ננסח ביחד okay. את החוזה.
את לוקחת את זה לכיוון אחר.
אני חושבת שדווקא כשאנחנו לא מקובעים, וכשאנחנו נמצאים בחיפוש... ובהתלבטות, ובטיוטה של הטיוטה, כאילו עדיין, זה כמו שמשפצים בית.
מקסים, כן.
את לא מגיעה ואת אומרת, אני רוצה את הארון פה.
אוקיי.
Okay. בוא נשפץ את הבית, בוא נשפץ את הזוגיות שלנו. מה דעתך על?
כן.
או בוא ננסה את. או אני עדיין לא בטוחה אם זה בדיוק הקטע שאני רוצה, אבל אני נורא חשוב לי לדעת מה אתה חושב על זה. ודווקא כשאת לא נאחזת, והתקשורת ברורה ואפשרית וגמישה, ועתידה להשתנות.
אוקיי.
זאת הגמישות והאיזונים וההקשבה האמיתית. אמיתית ואותנטית, זה לא באתי עם תוכנית מגירה.
זאת אומרת, ליצור, לשבת וליצור חוזה חדש ביחד בסיור מוחות. את דברת על סיור מוחות.
אני מציעה מפגש שבועי ממש יזום, יום בשבוע, בשעה בשבוע, שאנחנו נפגשים. אני מתלבשת יפה. אני מתבשמת. אנחנו קובעים מקום לא בבית, כי אני לא רוצה טלפון, אני לא רוצה טלוויזיה, אני לא רוצה ביקור של הילדים, אני רוצה זמן לעצמנו.
יפה.
כדי לתכנן את כל השבוע, כדי לתכנן את מה אנחנו רוצים לעשות בשנה הקרובה. מאיפה לגייס את הכספים, לשנות דירה. איפה אנחנו רוצים לשים את הזמן שלנו, את האנרגיה שלנו, ובאמת לעבוד על הזוגיות, זה זמן נהדר. אפילו מבחינה, אני כרגע קופצת לתחום המיני, כי הוא נושא שנורא מעסיק את הגיל הזה, זה החופש באמת לגעת.
אז, נגעת בנקודה חשובה. נדבר גם על הנקודה הזאת, הנקודה המינית באמת בקשר, והשינויים שחלים בגיל הזה. אנחנו נצא לשיר, לאחריו אנחנו נדבר על זה. תישארו עמנו, יהיה מרתק.
ואתה נשנה את העולם, אני ואתה, אז יבואו כבר כולם. אמרו את זה קודם לפני, זה לא משנה, אני ואתה נשנה. אני ואתה נשנה את העולם.
אני ואתה נשנה את העולם,
אני ואתה, אז יבואו כבר כולם.
אמרו את זה קודם לפניי, זה לא משנה,
אני ואתה נשנה את העולם.
אוקיי, אז חזרנו, אנחנו איתכם, ואיזה שיר יפה מעלי, נכון? אני ואתה נשנה את העולם.
הכל תלוי בנו.
הכל תלוי, תמיד תמיד זה תלוי בנו. אז לפני שיצאנו לשיר, התחלת לדבר באמת על מגע, על מיניות. בואי נדבר בכלל על מגע, על מגע בגיל הזה.
אני טוענת שעוד לפני המיניות...
תקרבי רק את המיקרופון.
אני טוענת שעוד לפני המיניות, יש את הקטע של המבט בעיניים. כי אחד הגורמים לשחיקה זה לראות את בן הזוג שלנו כמובן מאליו. אנחנו פשוט מנחשים אותו, אנחנו יודעים מה הוא רוצה להגיד, כי אנחנו חיים איתו כל כך הרבה שנים, ואנחנו כבר יוצאים מנקודת הנחה שהוא כבר לא יכול להפתיע אותנו. וכמה פעמים הפתענו את עצמנו, גילינו עוד תובנות, גילינו עוד תכונות, גילינו עוד יכולות. אז קרוב לוודאי שגם הוא יכול להפתיע אותנו. ופשוט להסתכל, לגעת בכתף, לגעת בלחי,
מגע, מגע ללטף, הכי פשוט.
ללטף, כן, להחזיק. כי אני למדתי את זה דווקא דרך הזוגיות השנייה שלי, כמה זה כל כך חשוב, וכמה באמת הזנחנו את זה בשנים, כי אנחנו, זה כמו לרדת למכונית בבוקר. אנחנו יודעים שהמכונית מחכה לנו בחנייה. וקחו בחשבון פעם אחת שאתם יורדים למטה והמכונית לא בחניה. מה זה עושה לנו?
לא לקחת את זה כמובן מאליו.
ובאמת להרגיש את הקטע שזה הולך לשבש לנו את כל החיים. וזה אותו דבר שאם אנחנו באמת נראה את כוחו של השותף שלנו, את השותף לחיים שלנו, מה הוא נותן לנו בחיים? כמה שייכות, כמה ביטחון, כמה תחושה שיש לי לאן להגיע, יש לי עם מי לעבור את הדרך הזאת. והקטע של דווקא לאהוב את השוני. אני אקח לדוגמה את התקופה המאוד קשה שיש לנו כרגע. שהיא גם מזמינה הרבה מאוד אתגרים. כמה אנחנו ליד הטלוויזיה, כמה אנחנו ליד החדשות, איך אנחנו מגיבים, האם מבינים את כוחם של החיים, או מתאבלים על אובדנם. וזה סגנונות שונים. וזה יכול מאוד להביא בני זוג לוויכוחים. יש כאלה שצמודים כל היום לעיתון ולחדשות, ויש כאלה שרוצים קצת מוזיקה, קצת לצאת, קצת לעשות הפוגה. וזה סגנונות. ולאפשר ולתת מקום גם לצד השני להיות אחר.
אז מה שאת אומרת, קודם כל, בואו ננסה לשפר, להשקות את הזוגיות הזאת, לא להגיע לשלב ב', כי אפשר בזוגיות הזאת.
עם מה שיש לנו,
אפשר לעבוד.
להגיע למיטב, כי פעם אהבנו והתחברנו, ויש לנו פרויקטים משותפים. אנחנו מכירים אחד את השני, מרגישים הרבה מאוד, הרבה יותר בטוח. פרק ב' הוא קטע מאתגר מאוד. מאוד. כאילו, נורא קל לראות את הגרושות, או את הגרושים חופשיים, הם משוחררים, ויש להם את כל הבחירה שבעולם. מאוד מאוד קשה למצוא את הזיווג, כי הגירושים סורטים. זה קטע טראומטי. גירושים זה קטע טראומטי. ונכון באמת לתחזק את הזוגיות, ויש מה לעשות. יש מה לעשות.
המלצות.
אז קודם כל, באמת, לברך את מה שיש. ואולי אפילו לבקש מבני הזוג, כל אחד להגיד, אתה יודע מה? תעשה רשימה שאתה מודה על מה שיש לך. ואני אעשה תודה ונברך על מה שיש לי. ואנחנו נשב ביחד, ובואו נראה אם אנחנו קולעים או נוגעים באותם דברים, אולי נשאיר אחד את השני. לעשות איזושהי רשימה. לבדוק את המחוות הקטנות. באמת, לנסות להפתיע. יש ימי הולדת, יש ימי נישואים, אפילו דווקא, לאו דווקא בימים כאלה. לנסות להתאפר, סתם כי אנחנו היום בבית. לאו דווקא כשאנחנו יוצאים לאיזושהי חתונה או לאיזשהו אירוע, ואנחנו מגיעים עייפים והולכים לישון, ודווקא כשאנחנו הכי יפים, הכי מבוסמים, אבל עייפים כי שתינו, כי לעשות למעננו, לצאת לטיול קצר בשבת, ללכת להליכה, אפילו באופן קבוע, לראות סדרה ביחד כשאנחנו מחזיקים יד את ידו של השני. לצאת משגרת היום, באמת, לא לעשות את הדברים הרוטינים שאנחנו רגילים לעשות, להפתיע מדי פעם, להכניס איזושהי, זה כמו שאנחנו עושים לבית, מדי פעם אנחנו קונים תמונה חדשה, מדי פעם אנחנו מחליפים את הריפוד במיטה, קונים רעית חדש, קונים כלי חדש, לעברר את הזוגיות, לא לראות אותה כמובנת מאליה, לעברר אותה, וגם לא לפחד מרגשות שליליים. אם יש איזשהו משבר בעבר שיושב עלינו, בוא נכתוב אותו כדי להוציא את הערס, כי אנחנו רוצים לבנות. אנחנו לא רוצים לחסר חשבונות. Mm-hmm. אבל כן לטפל בזה, כן להביא את זה. ולהזמין ממש עבודה על ציפיות ותיאומים mm-hmm. ותוכניות. להקדיש לזה זמן. לא לדבר על זה עם החברים, הם דיברו על, אתם יודעים, אנחנו רוצים לתת איזשהו טיול, בוא נתכנן את זה, זה מתאים לנו, זה נכון לנו, אולי נעשה את זה רק אתה ואני, אולי נעשה את זה רק עם המשפחה שלנו.
דברת הרבה על תקשורת.
על להסתכל בעיניים. נתחיל מזה, קודם כל להסתכל ולראות את האדם שמולי, להעריך את היכולות שלו. ודווקא שהוא לא חושב כמוני, זה ערך מוסף. זה לא נגדי, זה הולך להשאיר אותי.
אוקיי, בואי נדבר קצת על הילדים.
אוקיי.
ילדים. כמו שבפתיח אמרתי שילדים ציפו שההורים מתבגרים, כך זה היה בעבר, יעזרו לטפל בנכדים, והציפייה הייתה שההורים ישבו אולי בבית ופחות שינויים. והיום את מדברת על הרבה מאוד שינויים שחלים בגיל הזה. לפעמים אפילו גירושים כמו שסיפרת ופרק ב'.
בוא נתחיל קודם בשגרה, בדברים הנורמטיביים.
אוקיי.
ילדים מצפים שההורים לא יסיימו את תפקידם. שהם ימשיכו להיות הורים לאורך כל החיים, שהמשיכו לעזור כסבים וסבתות, שהמשיכו לעזור מבחינה כלכלית עם המשכנתה, שהמשיכו לבשל מדי פעם ולהביא דברים. אני חושבת שהכל שאלה של מינון. כיף שיש משפחה, כיף שיש נכדים, כיף להזין את הקשר הזה, נכון לתחזק אותו, אבל הכל שאלה של מינונים. אני אתן, אני לא אשכח את עצמי. כמו כל דבר, גם בזוגיות אנחנו לא רוצים להימחק, אנחנו רוצים לתת מקום לכל הקולות, אבל במינונים, בהסכמים. יכול להיות שנכון שיהיה לי פעם בשבוע שאני אהיה אחר הצהריים עם הילדים. יכול להיות שפעם בשבוע אני אוציא את הילד מהגן. פעם בשבוע, לא כל יום, יש לי חיים. אני התפניתי סוף סוף. זה בדיוק, אני חושבת שזה לא הגיל השלישי, זה הגיל החופשי. כי אני פתורה מכל כך, אני לא פחדת להיכנס להיריון כשאני מקיימת יחסים, אני כבר לא מפחדת מה קורה עם הילד בחדר הסמוך, אני חיה לבד פחות או יותר, הבית ירשותנו. מבחינה כלכלית, נכון, אני עבדתי קשה כל החיים כדי שכרגע אני רוצה להבטיח לי את עתידי, גם את עתידכם, אבל הגיע הזמן שתקחו על עצמכם משימות ותעמדו בזכות עצמכם. זה עניין של גבולות. וזה עניין של ציפיות, וזה בדיוק אותה זוגיות שנעשית בין בעל לאישה, צריכה להיות הסכמים מאוד ברורים בינינו לבין הילדים. עכשיו עוד דבר, קחי בחשבון שישנה קלה או חתן חדש, שהכוחות והחוזים מהמשפחת המקור יכול להיות שיהיו שונים. יכול להיות שמדובר ב... אמא שאולי יש לה זמן יותר, יש לה פחות תחביבים, אולי היא אלמנה ואולי יותר פנויה, ואולי דווקא לא, בגלל שהיא פנויה אז היא רוצה ללכת יותר עם חברות. נורא עניין של הידברות ועניין של הסכמים, ולבוא ולראות את הצרכים גם של הילד וגם שלנו, ולהכניס את זה באמת לאיזה שהם ציפיות שהם אפשר להחזיק אותם, ואז אנחנו מונעים עם אכזבות, ואפשר לדבר על הכל, ולהוציא תסכול, אבל בצורה מעודנת, בצורה שתזמין הקשבה.
אז את אומרת, שקודם כל להבין שיש גם נכנסים כוחות נוספים לתוך המשפחה. זאת אומרת, זה לא רק הילד שלי או הבת שלי או הבן שלי, יש עוד בני זוג שבאים עם הצרכים שלהם, עם הדעות שלהם, עם החינוך שלהם, ועם גם מה שהצד השני נותן. ויש השוואות, נכון? אז קודם כל, על מנת למנוע את החיכוכים, תקשורת, לשבת ולדבר מה אני מוכנה, כמה אני מוכנה, ולעשות באמת, לאזן את הציפיות האלה.
שיח בונה. שיח שלא רוצה להתלהם, אלא כן. באמת רוצה לבנות, לגשר על הפערים, למצוא איזה ש... ולבקש גם פתרונות איך נראה לך. Mm-hmm. מה באמת אתה מצפה ממני? מה היית רוצה? ואני אביא, אני אשמע את מה שיש לך להגיד, אבל אני אביא גם את העמדות שלי. ובוא ננסה למצוא איזושהי שביל הזהב, ממש קטע של גישור, שאגב, אני מאוד מאוד אוהבת את הנושא הזה של בכלל כמגשרת, mm-hmm. זה למצוא את הקולות ואת הפתרון, והוא יכול לפעמים לא להגיע ממני, דווקא ממקום בלתי צפוי, אבל לתת לזה הזדמנות, ולא לפחד מרגשות שליליים.
מה זאת לא אומרת לפחד לא לפחד מכעס?
לפעמים ישנה אכזבה, ולפעמים ישנה היסטוריה ישנה. אם את היית נורא עסוקה כשעבדת, ופחות התייחסת אליי, אז לפחות אולי עכשיו תתייחסי לנכדים. Mm-hmm. יש אמירה כזאת.
כן.
אבל לפעמים זה גם אופי, ולהגיד, אני חושבת שאני אהיה הכי טובה בשעתיים שאני אתן, זה יהיה נעדר, מאשר כשאני אגיע כל יום, וזה יהיה רוטיני ואוטומטי.
מסכימה? מה קורה כשההורים עושים שינויים שהילדים לא תמיד מסכימים איתם? איך מתקשרים את זה? לדוגמה, גירושים, פרק ב', אני מדברת עם הרבה נשים שמכירות פרק ב' והילדים מתנגדים.
לא לתת איזה מקום. לתת איזה מקום לדבר, להשמיע, להקשיב, אבל לא לוותר על זה, כי אני לא חושבת שיש חיים של מישהו שהם שווים יותר או שווים פחות. אותו ילד ימצא את בת הזוג שלו, יבנה את חייו, ומה? אני חושבת שיהיה לו יותר קל או יותר טוב אם באמת ייבנה פרק נוסף. עכשיו, יש פחד, כי ברגע שישנם גירושים, יש צד אחד שהוא פגיע יותר, ואז הבן נאלץ להיות איתו יותר, בגללך אני צריך להיות עם אבא, אבל מצד שני, אני חושבת שמותר לנו לחיות חיים מלאים, ולמצוא את הדרך, ואולי לתת כסף במקום, כדי שמישהו יהיה איתו, אני לא יודעת, כי בגיל השלישי יכולים להיות כל מיני בעיות.
יש מחלות שבאים. כן, הפחד של גם הילדים יכול להיות שמשהו בירושה ייפגע, או בזכויות שלהם, אז באמת, במקרים האלה אני הרבה פעמים ממליצה על, אם יש פרק ב', אז לעשות את החוזים, לשמור על הזכויות, שהילדים יהיו בטוחים שהם לא ייפגעו מבחינה כלכלית, או...
תראי, כספים.
זה נכנס הרבה פעמים הפן
הכספי. כספים זה רעש סביבתי מאוד דומיננטי.
כן, בפרק ב' במיוחד.
מאוד דומיננטי, ופרק ב' הוא באמת משמעותי, אבל יכולים להיות הפסדים גם לא בפרק ב'. כן. יכולים לרדת מנכסים ובורסה שיורדת, וכל מיני מצבים לא נשלטים, אבל לא לתת לי זה מקום עד כדי כך שלמישהו צריך להימחק. לא הילד צריך לשלם את המחיר של הגירושים, ולא בני הזוג לוותר על התוכנית הזאת בשביל הילדים. כי את מקבלת אדם לא מאושר, ואף אחד לא מרוויח מזה. כי עומד לידך אדם שלא חי את חייו כמו שהוא היה רוצה לחיות אותו, יש תסכולים, יש כעסים, יש היעדר פניות, ואני חושבת שיש כאן מפסידים. נכון לדבר על הכל ולמצוא את שביל הזהב, יש לזה מחירים. כמו כל דבר, אבל נכון לדבר אותם.
יש לך ככה סיפורים מהקליניקה? משהו שאת יכולה לשתף אותנו?
אני יכולה להביא שני סיפורים שאם אנחנו לא מדברים אותם, באמת יש בעיה. יש למשל משברי בריאות. בגיל הזה יש בעיות של אנונות, ו... אנחנו לא אוהבים לפגוש את עצמנו לא מסוגלים, ואז ישנה הפחתה מדורגת של אימנות, כי אנחנו לא רוצים להיפגש במצבים האלה.
את מדברת על זוג שאחד
למשל, אחד מהם, נגיד, בן הזוג התגלה אצלו סכרת, סכרת מביאה כל מיני בעיות, ובין הבעיות שהיא מביאה איתם זה היעדר אונות.
אוקיי, אין אונות, חוסר יכולת תפקוד מיני.
ואז הוא יושב יותר ורואה טלוויזיה בסלון, ואז לאט לאט נשפחתי בספה, ואז נמנע מלהגיע לחדר השינה, ואז ישנה ירידה בחשק המיני, והירידה בחשק המיני היא לא שייכת רק לנשים. היא מגיעה משני המינים, וההימנעות הזאת, את יודעת, זה כמו אוכל, כשאת אוכלת פחות, את מתרגלת לאכול פחות, כנה לגבי מין. כשאת עושה פחות, או כשאת מגיעה לסיטואציות האלה פחות ופחות, זה הולך ונעלם. את פשוט ממוססת את, את הצורך הזה.
אז אני מדברת על נקודה שבעבר חשבו שרק אישה היא יורד לחשק המיני. כאן את מדברת על מצב שגם הגבר, שפחות מדברים על זה, וכדאי לשים את זה על השולחן.
ואז יש רעשים, כי האישה חושבת שפתאום, אני לא מוצאת חן בעיניו, הוא לא רוצה אותי, אני כבר... אני לא זוכרת מתי היינו ביחד, הוא כבר ישן בסלון, ואני לא יודעת מה אמרתי, הוא יכול להגיד לה, אני נוחר, כל מיני סיבות מסיבות
כי
שונות.
כי מה? כי הוא לא רוצה לדבר.
כן. כי קשה לו לבוא מולה ולעמוד מול עוד התנסות מתסכלת, ועוד ניסיון כושל, ועוד היעדר הצלחה, ואז המפגש הזה, אני, את גם תארי לעצמך, שאם היא אומרת, רגע, מה קרה? אני לא משכת, ואז הוא אומר, אני עייף, ואז ישנה הימנעות מלדבר על הדברים. ויש היום 20,000 דרכים, ואיך לענה גם אותו, גם אותה.
גם יש בטח פתרונות רפואיים, צריך לפנות לרופא, נכון?
גם רפואיים וגם תקשורתיים. לאו דווקא צריך ללכת לרופא, לאו דווקא צריך לדבר על זה עם אנשים זרים. פשוט לדבר את זה, לכבד את זה. יש כאן מצבים שנכון, לפעמים אולי אפילו פגישה חד פעמית עם איש מקצוע. לאו דווקא רופא, לפעמים מטפל זוגי.
כן.
או יועץ מיני.
כן.
אבל לדבר את זה, לא לפחד, אפילו לבד, אותו גבר שמרגיש משהו קורה בתוך ההתנהלות הזאת, לבוא ולהתייעץ. אותה אישה שכבר נמאס לה וכבר אין לה כוח, חבל, כי זה מקרסם גם בתחומים אחרים. כי זה כמו אפקט דומינו, אם את מצמצמת דבר אחד, אז יש שם צמצומים גם בתחומים אחרים.
ברור.
ופה כאב גדול ובדידות נוראית בתוך הזוגיות. יש אנשים שמרגישים מאוד מאוד בודדים בתוך הביחד, כי כל אחד עושה את כל מה שהוא יכול לעשות בצירים נפרדים.
זה מאוד מאוד חשוב מה שאת אומרת, כי את מדברת כאן על ממש... חוסר הבנה בתוך הזוגיות, כאשר האישה חושבת שהוא לא רוצה אותה, או שזה משהו בתוכה, וכשלמעשה הגבר יש לו איזושהי בעיה פיזית, או משהו שקורה לו. אז זה באמת רק תקשורת והבנה ש...
עכשיו, תקחי בחשבון שבגיל השלישי, החיכוך והזמן הפנוי כבר לא מאפשר אפשרות בריחה. כי אם לפני כן, גידלנו ילדים, יצאנו לעבודה, היו לנו עוד משימות נוספות, אז הצורך הזה הלך לאיבוד איפשהו. קחי את האנשים האלה עם זמן פנוי שעומד לרשותם, והם לא מתקשרים.
וואו, טוב, מלי, את יודעת שהזמן שלנו עומד להיגמר, להסתיים?
וואו.
כן?
כן. ככה זה כשנהנים.
ככה זה כשנהנים, ובאמת בשיחה מרתקת. מה ככה לסיום? מה חשוב לך לומר?
אני חושבת שבאמת, מה שהכי הכי חשוב לחיים.
כן.
בכלל, לזוגיות בפרט, וגם בין הורים לילדים, זה הקטע של איזון. מה אנחנו נותנים, מה אנחנו לוקחים לעצמנו, כדי שלא תהיה התרוקנות. כי ברגע שאנחנו נותנים יותר מדי לעצמנו, אנחנו הולכים עם רגשות השמה, וגם עם האשמות סביבתיות, ואם אנחנו רק נותנים, אנחנו מרגישים שאיפשהו שכחנו את עצמנו, ואנחנו מאבדים את המטענים שלנו. ונכון באמת לעשות את ההקשבה בין מה אני נותנת ומה אני לוקחת. להסתכל בצורה גמישה, עם הקשבה פעילה. עם, כן. לא רק להגיד אני הקשבתי, אלא באמת להסתקרן ולהתעניין ולהוציא עוד יכולות, עוד ממש אוצרות מהצד השני, בללמוד את הסיטואציה ולהיות תמיד בתנועה, לא להפסיק לעבוד גם עם עצמנו, גם עם האחרים, גם עם הילדים, גם עם הנכדים, להחיות את המערכות שלנו, זה מה שמאשיר אותנו, זה מה שנותן את איכות החיים, לעבות את החוויות שלנו, את נקודות ההשקה שלנו.
מדהים, מעולה. תודה רבה, מלי יקרה, על השיחה הבאמת באמת מרתקת, ועם הכלים והתוכן שהבאת, תוכן שלא תמיד מדברים אותו. מאזינות ומאזינים יקרים, הגענו לסיומה של תוכנית מרתקת על שינויים בגיל הזהב. באמת תודה רבה למלי על התובנות העמוקות. אם למדנו משהו היום, זה שהחיים אינם מסתיימים בגיל הפרישה, הם פשוט מקבלים צבעים וגוונים חדשים. הגיל השלישי הוא לא רק זמן של סיכום וסגירת מעגלים, אלא גם הזדמנויות נפלאות לפתוח דלתות חדשות ולגלות עולמות שלא הכרנו. ממני אני רוצה להציע לכם שלוש המלצות פרקטיות שיכולות לסייע לכם בתהליכי שינוי בגיל הזהב. אז הדבר הראשון, כמו שגם מלי דיברה עליו, זה יצירת מרחב דיאלוג פתוח במשפחה. לקבוע מפגשים משפחתיים קבועים בהם כל אחד יכול לשתף בצורה בטוחה ומכבדת. המפתח ביחסים הוא תמיד להקשיב באמת, בלי לשפוט, בלי למהר לפתור. לפעמים עצם השיתוף והידיעה שמקשיבים לך הם המתנה הגדולה ביותר. ושתיים, התנסויות באמת, במקום להפוך מהפך חד וקיצוני, בואו נעשה את השינויים לפעמים בצעדים קטנים, בכיוון השינוי הרצוי. אם אתם רוצים לעבור לחול, למכור את הבית, אולי קודם כדאי לשכור דירה, לגור שם כמה חודשים ולראות איך השינוי מרגיש. שינויים הדרגתיים הם הרבה פעמים מאפשרים לנו הסתגלות נוחה יותר, גם לנו וגם לסביבה שלנו. והדבר השלישי והלא פחות חשוב, זה לעתים להיעזר בתיווך חיצוני. לפעמים אנחנו דווקא לא יכולים לעשות את השינוי לבד, ואם אנחנו מתקשים, אז אפשר אדם חיצוני למשפחה, שיכול לנהל איתנו שיחות, זה יכול להיות יועץ זוגי, יועץ משפחתי, מגשר, כל אחד שיכול באמת לסייע לכל הצדדים, לבטא את עצמם ולהגיע להבנות. כדאי לזכור שהחיים הם מסע מתמשך של צמיחה, גילוי ושינוי. בכל גיל יש לנו את הזכות ואת היכולת לבחור מחדש את הדרך שלנו. לפני שנסיים, מאזינות ומאזינים, הידיעה בשבוע שעבר, אני חייבת להתייחס אליה, על הרצח הנורא של שירי ביבס והילדים, כפיר ואריאל, שברה לנו את הלב. עם שלם, באמת, נשבר לנו הלב. ויחד עם זה, הילדים הג'ינג'ים שנכנסו לנו ללב, התפללנו לשובם, זה, הם סמל, ובאותה, אותו זמן, יום לאחר מכן, חזרת השבועים שלנו, שמחה שהביאה באמת קרן אור בתוך החשיכה, והיא מזכירה לנו שגם אחרי סבל גדול, יש תמיד, תמיד מקום לתקווה, לאחדות ולנחמה. וכדאי שנזכור גם בימים הקשים הללו, המאתגרים, אחרי החושך, תמיד תזרח השמש. בתפילה, בתקווה לימים טובים יותר, ולחזרת כל האחים והאחיות שלנו, אחים שלנו, אחיות כבר אין שם, מעזה. תודה רבה שהייתם איתנו היום בשיחה החשובה הזאת. נתראה בשבוע הבא עם נושא חדש מרתק. ואם מצאתם ערך בתוכנית הזאת ואתם חושבים שהיא תועיל למישהו או למישהי אחרת, תעבירו את זה הלאה. לעשות טוב בעולם זה תמיד זכות גדולה. ולסיום, לסיום, תודה לאחד שלי, משה חייקה שם, מעבר לזכוכית. תודה לשוקי אברהם, גם להתראות בתוכנית הבאה. תודה רבה.
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. I can't be too late to say that I was so wrong.